אומרים שביוקרה אין קיצורי דרך. אז מה הופך מוצר ליוקרתי באמת? דרור גורניק, מנכ"ל לקסוס ישראל, עם הסיפורים והאנשים מאחורי המותגים היוקרתיים בעולם ובישראל. מעיצוב, אדריכלות, דרך תרבות יפנית ועד למסעדות גורמה. מדברים יוקרה, עכשיו באתר רדיו תל אביב ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
תוכנית הבוקר!
תוכנית הבוקר, חזרנו. טוב, נתונים מאתמול? מתוך 10 משרדי ממשלה ורשויות שאליהן פנתה ויצו כדי לקבל נתונים, לבקש נתונים על אלימות במשפחה, רק 6 משרדי ממשלה חזרו עם המידע, אין מידע, חסר מידע, עיכוב גדול מאוד של מידע, נשים נרצחות יותר ויותר בכל הזמן, אנחנו רואים את זה, זאת אומרת מה זה כל הזמן, יש עלייה חד משמעית, אבל המספרים והנתונים לא בדיוק יש לנו אותם, ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לחברה שלנו, ועורכת הדין ראויה חנדק, לא מנהלת אילף, המרכז לקידום ביטחון בחברה הערבית, בוקר טוב ראויה.
בוקר טוב ראויה.
טוב, כמה זה הדהים אותך, והיית בהלם ממש, מזה שבמדינת ישראל אין אפילו נתונים מספיק טובים על רצח נשים בישראל.
את האמת, אני בהלם מהאדישות של של הממשלה הזו והמשרדים, ואולי מתחושת אני אפילו אין לי מילה שיכולה לתאר, אבל חשוב להגיד שאני חושבת שהכתבה הזו הייתה חשובה, כי היא חשפה משהו עמוק יותר, לא רק בהקשר של אלימות נגד נשים או כלפי נשים, אלא משהו סיסטמטי של המדינה הזו שמסרבת באופן אולי בשנים האחרונות, צריך גם להגיד את זה. כאילו יש בעיית נתונים במדינת ישראל, או בסוגיה של המגזר הציבורי, אבל בשנים האחרונות זה רק צף, ואני ממקבלת את זה לעולם של הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, שהם תשאילי אותם על יתומים, לא מספר נרצחים, נעזוב את המשטרה, על יתומים, על נשים שנרצחות, על נשקים. אני חושבת שהתמונה היא אולי יותר אגומה, וזה אומר גם
שמישהו משהו עובד בזה שלא נדע את המספרים האלה. אני קצת מרגישה.
מישהו, סליחה, לא שמעתי.
אני אומרת שיש הרגשה שקצת עובדים בזה שלא נדע את המספרים האלה. זאת אומרת שיש כאן הרגשה קצת מכוונת.
כי תקשיבי, שרואים את המספרים, ותמיד אני אומרת, המספרים בדרך כלל הם רק קצה הקרחון של המציאות של השטח.
בטוח, כן.
זה דורש מענים, זה דורש פעולות.
רואי, למה את בהלם מהממשלה הזאת?
כן, טוב.
אני, את האמת,
אין לי מיואש.
אתה צודק.
לא שאני מיואש, אני פשוט, אני כבר לא בהלם מהם. הם כל כך כלום ושום דבר, סליחה.
אבל זה לא כלום ושום דבר. מספר אנשים שנרצחו, מספר אנשים שנרצחו, רגע, אני רק רוצה לומר, אנחנו לא בשיחה תיאורטית. אנחנו בשיחה שבסוף, בקצה שלה, יש נשים מתות על ידי המשפחה שלהם. זה לא רצח על כבוד המשפחה, וזה לא שום מילה אחרת. זה רציחות פשוטות. וברציחות האלה, לא רק של המדינה אין קצה חוט מאיפה לפתור אותם, אין גם נתונים יותר בסיסיים מזה. האם זה קשור לזה?
אין מוטיבציה לפתור את זה, זה לא קצה חוט.
תגידו לי שניכם, האם זה קשור לזה שיש הרבה נשים מהמגזר הערבי שנרצחו השנה? האם זה קשור לזה שלאף אחד לא תורח באמת גם לאסוף נתונים? יכול להיות?
כל נתון הוא, אני עכשיו מדברת גם כאישה ערבייה, כן. וגם כאישה וגם כערבייה. זה שתי התוויות שאני מחזיקה בשיחה הזאת.
תדעי לך, אתה הקצה הכי פריבילגי במדינת ישראל. גם אישה וגם ערבייה, מה זה?
כן, לגמרי. זה הדרגה הכי גבוהה.
בטח.
השפיץ של השפיץ.
אז אני מדברת מהמקום הזה, ואני באמת רוצה לקחת אתכם לחיה של אישה ערבייה. גם לפני זה היה אתגר עם המענים ועם הנתונים. ודמיינו חיה של אישה ערבייה בצל הפשיעה והאלימות. מה זה אומר? זה אומר שכולם יודעים שיש נשים שנרצחות במדינת ישראל, זה לא סוד, על רקע מגדרי. והשנה, אני חושבת שהגענו לשיא, 22 נשים עד היום מתחילת השנה נרצחו, זה המון. ולא כולם כמובן על הרקע המגדרי, יש כאלה שנרצחות בגלל שארגוני הפשיעה גם תרגיתו אותן, כי כדי להכאיב לגבר אחר במשפחה או קרוב משפחה, או מישהו שהם מסוכסכים איתו או שלא. והדבר השני זה נשים שיושבות בבתים שלהם בחיי אלימות. הן חיות היום יום של אלימות, והן מפחדות מהבן זוג שלהן, כי הן יודעות איזה כוח יש לו בחוץ או גם בתוך הבית. והוא שם לה את האקדח על השולחן, והיא רואה את הפעילות שלו, והיא רואה מה הוא עושה, ואין לה שום יכולת. היא גם חיה באלימות, וגם הילדים שלה חיים איתו באלימות ופחד, ואין לה מה לעשות. אין לה מה לעשות. ויש עוד נשים שנאלצות גם לשתף פעולה עם ארגוני פשיעה כדי לשמור על החיים שלהם ושל החיים של הילדים שלהם. זו מציאות מאוד עגומה, ושמסתכלים על המספרים ועל הנתונים, ואני חושבת שויצו עשו עד היום עבודה ממש מעולה ומצוינת, והתיעוד הזה הוא מעבר למספרים, כי הוא גם הסיפור והוא גם נרטיב, והוא גם האקאונטביליטי שלנו כאזרחים לממשלה הזו, וחבל כאילו שהם יפסיקו גם לאסוף את הנתונים האלה. ולכן אני חושבת המספרים הם חיים של אנשים, הם סיפור של קהילות ושל אתגרים, והם מעידים שאין לנו אותם, שאין מענים, והם פעולות מצד הממשלה, וזה אומר הרבה. ואני מסתכלת היום על מקלטים, אני מסתכלת על, את יודעת מה, לא נספור את אנשים, כאילו לא מדברת רק על אנשים הנרצחות. בואו נגיד כמה נשק מחולק יש בחוץ, ואיפה הוא נמצא, ובידי מי. ובואו נדבר על הנשק הלא חוקי שמסתובב בכל מדינת ישראל, ובמיוחד בחברה הערבית, ואף אחד אפילו לא יודע להגיד כמות של הנשק הזה, ואף אחד אומר מה הפעולות ומה המקורות. ואף אחד לא אומר לנו כמה נשים בנו לרווחות, וכמה הרווחות יש להן יכולת או לא לטפל בנשים האלה.
וכמה קשר יש לזה לשנתיים האחרונות ולמלחמה הזאת?
יש, א', אני אסתכל על זה משתי נקודות. זה גם הממשלה הנוכחית וגם השביעי לאוקטובר. ואני חושבת בממשלה הזו, זה לא סוד, הם לא רואים לא את האנשים ולא את הנשים. וזה קבוצות מוחלשות. ומי שלא רואה מיעוטים, לא רואה נשים, אז הוא לא רואה אף. אני חושבת שהם רואים את
רק רוצה לתקן שלהם. רגע. כן. רואי, אני רוצה להגיד משהו. אתמול גלעד קריב, מפלגת הדמוקרטים, אמר שבן גביר הצליח מאוד, אומרים שבן גביר נכשל כישלון חרוץ בטיפול שלו בפשיעה בעולם הערבי. הוא הצליח, עכשיו מספרים גבוהים, הוא לא נכשל, הוא מצליח, ככה הוא טוען. גלעד, אתמול ראיתי את גלעד קריב, חבר הכנסת גלעד קריב, נועם על זה, ופתאום אמרתי וואי, הוא פשוט הצליח, הוא מצליח לפי מה שהוא טוען. כן,
זה האידיאולוגיה שלו, אבל אני חוזרת רק עוד שנייה אחות. תסתכלו גם על המנכ"ליות, תסתכלו על
בחוק של מדינת ישראל, בחוק של מדינת ישראל גם.
נכון, על הנאומים של חברי כנסת ואיך הם מתייחסים לנשים ומזלזלים בנשים, ואני לוקחת את זה עוד אחרי השביעי לאוקטובר. גם שאני מסתכלת על הפשיעה בתוך חברה הערבית, אנחנו ראינו בשנתיים האחרונות ממש שימוש גבוה בנשק חם, ואפילו בכלים מאוד מתקדמים. ויש לגמרי הקשר בין המלחמה לבין השימוש בנשק הזה, ומצד שני, אני חושבת שגם ארגוני הנשים והארגונים הפמיניסטיים כל הזמן מדברות על החימוש שעשה ועושה בני גביר, והמשרד לביטחון פנים בשם המלחמה, כדי שאנשים ירגישו ביטחון, אבל אנשים בתוך הבתים לא מרגישות ביטחון, ואני חושבת שזה לא משהו חדש, כאילו אף אחד לא מחדש שום דבר, אנחנו יודעים שנשקים שמסתובבים, הם בסוף יפגעו באוכלוסיות הכי חלשות, ונשים הן מוחלשות במדינה הזו, וזה מחזיר אותי לנקודה הראשונה. אני חושבת שהנזקים שצריך לטפל בהם אחרי שהממשלה הזו תזוז, הם נזקים אדירים, שאני חושבת שצריך, נדרש דור שלם שישלם ויעבוד קשה בשביל לשלם על הנזקים האלה. כי שאנחנו מדברים על אלימות ופשיעה, זה לא רק דם ורצח וקברנו מישהו, סליחה, או מישהי בתוך הקבר וסיימנו את הסיפור הזה. זה חיים של משפחה שלמה שהיא מפורקת. דמיין לך שילדים חווים
זה גם
כפול.
פוסט דרמה, בטח.
כן,
זה
זה פוסט דרמה וזה אובדן כפול. אבא שלו, או לא יודעת, דוד שלו, לא משנה, רצח את אמא שלו. זה אובדן כפול, זה, ושאין מענים. ואין שום טיפול, אתה מרחיב את המעגלים של האנשים שהם, אני מדברת עכשיו מתוך החברה הערבית, שהם נמצאים בתוך המעגל של פשיעה ואלימות, אתה כל הזמן מזין את המעגל הזה. 22 נשים ערביות שנרצחו, רובן יש להן ילדים, דמיין את המציאות. ואני אגיד עוד משהו, שפעם היה הפענוח תיקים של הנשים הערביות כאילו הכי גבוה, אם אני מסתכלת על הפעילות הפלילית ועל התיקים, אז בינוח תיקים של נשים, בגלל שזה רקע, במיוחד שזה הרקע המגדרי, אז היה תמיד קל לפענח את התיק. בשנים האחרונות אנחנו רואות ירידה בבינוח תיקים ברצח נשים, ולמה? כי גם ככה הבינוח הוא בכלל 15% מכל תיקי הרצח, גם בנשים זה ירד.
למה?
היום יש ארגוני פשיעה שאנשים משתמשים, גם שזה רקע, רצח הרקע המגדרי, יש שימוש בשירותים של ארגוני פשיעה, שלא משנה, בן זוג, גרוש, לא משנה, כן, מתכנן לעצמו אליבי ומזמין את השירות שלהם.
כן, ראויה, אבל תני לי לנחש שבהרבה מקרים של רצח במשפחה, את ואני יכולות לפענח את התיק. זה לא צריך להיות עכשיו שרלוק הולמס.
תקשיבי, גם בחברה הערבית, בתיקים של, בבתיקי רצח אחרים, אני חושבת שגם המשטרה בעצמה יודעת את המסכת העובדתית ומה היה ומה קרה, שאף אחד לא רוצה באמת לעבוד ולעשות את העבודה הקשה ולאסוף ראיות. כאילו יש עבודה של מה שמוכן אנחנו נעשה.
כן, תביאו לנו.
לא נעשה, בדיוק, לא נעשה. גם שמביאים להם וזה דורש מאמץ ועבודה, הם לא עושים את העבודה. ואני לא אומרת את זה ממקום של, אני אומרת את זה לא ממקום שאני רק רוצה להאשים את המשטרה. פשוט מאוד תיקים שרק 15% מהתיקים מפוענחים במדינת ישראל, אני חושבת שזה פשיטת רגל למדינה שלמה. זה תעודת עניות לכולנו. זה אומר שאין שלטון החוק, וזה אומר שזה אור ירוק לארגוני פשיעה. אתה אומר להם, תעשו מה שאתה.
משילות. העיקר אוהבים לדבר איתנו על משילות.
לגמרי.
עורכת הדין ראויה חנדק, לא מנהלת אילף, המרכז לקידום ביטחון בחברה הערבית. תודה רבה רבה לך ויום מצוין.
תודה רבה.
תודה, ביטחון לכולנו.
נשמע שיר, מה נעשה? נשמע שיר. נשים את הראש בידיים ונשמע שיר.